שלום ללומדים, ללומדי התורה ועל גדולי ישראל. אנחנו בפודקאסט על תולדות רבותינו, לי קוראים בנימין הולצמן. אנחנו עוסקים היום ברב יעקב אטלינגר, מגדולי פוסקי גרמניה באמצע המאה ה-19, בעל ערוך לנר, הוא מכונה ערוך לנר. ערוך לנר זו דווקא ספרים על התלמוד, סדרת ספרים על כמה מסכתות. יש לו גם שיעוט חשוב בשם בניין ציון, ראיתי אפילו מישהו שכותב, כתב ערוך לנר בבניין ציון, זאת אומרת כך נקרא הרב אטלינגר, עסק בכל התחומים החשובים בזמנו ובמקומו, אבל בואו קודם נספר על חייו. יש קצת בלבול בעניין אשכנז, שזה מקום גדול וחשוב, כשבתקופת הראשונים, אשכנז נמצאים בארצות שהן גרמניה וצרפת, צפון צרפת, תלוי מתי בדיוק. בתקופת האחרונים עיקר הפעילות היא במזרח אירופה, פחות בגרמניה, והם עדיין משתמשים בשם אשכנז, אבל בשם אשכנז המקורי, זאת אומרת, הוא באמת היה יקה, נולד בקרלסרואה, ידוע על שם תפקידו האחרון והחשוב, רב של אלטונה, נדבר על זה באמת היום, היה נקרא יקה, כן, לגמרי, בארצות דוברות הגרמנית. אז כאמור, נולד בקרלסרואה, שאז הייתה בירה של דוכסות בשם באדן, היום בדרום מערב גרמניה, נולד ב-1798, זה בערב ראש חודש ניסן, תף קוף נון חט, אמו שמה רחל, אביו הרב אהרון, הרב אני חושב שמקבילה היום אומרים רב בית כנסת, ובצעירותו לומד בהתחלה אצל אביו, ואחר כך אצל רב העיר קרלסרואה, שהיה רב אשר לב ולרשטיין, שהיה הבן של שאגת אריה. כל זה עד גיל 18, ולשמונה עשרה הוא עובר לווירצבורג כדי ללמוד שם באוניברסיטה, וזה אנחנו פחות נתקלנו, ואני חייב לומר שניתקל, אבל לא הרבה. רב שמגיע לגיל של... הולכים לאוניברסיטה, אז הולכים לאוניברסיטה בווירצבורג, האוניברסיטה החשובה באזור, אבל לשם הוא גם לומד תורה אצל רב העיר, נקרא אברהם בינג, אבל הוא לא משלים את לימודיו, וזה בגלל פרעות שפורצות, לא באשמתו. שנת לימודיו השלישית, 1819, בווירצבורג יש פורצות פרעות שימשכו זמן והתפשטו משם למקומות אחרים, הן נקראות, לאחר מעשה, פרעות הפ-הפ. ניתנו כמה משמעויות לשם על זה, אבל כנראה זה הקריאה של הפורעים, וממש הוא אישית חייו ניצלים באיזשהו נס שצרים על המקום באוניברסיטה שהוא נמצא, והוא בורח מאיזה חלון אחורי, ואז הוא חוזר לקרלסרואה ולא משלים את לימודיו באקדמיה. בחזרה בעירו הוא מקדיש את עצמו ללימוד תורה, והוא במשך שלוש שנים כותב פירוש על מסכת סנהדרין. הספר הזה יצא רק אחר מותו. ואני חושב שזה לא כל כך רגיל שיהודי רווק יושב ולומד תורה וכותב. נושא אישה בגיל יחסית למקום ולזמן מאוחר, בגיל 27, זה 1825, נושא לאישה את גנדל ננט. בטח לא הוגה את זה נכון, אז נגיד שגנדל זה השם, שני השמות גרמנים, אבל גנדל זה שם ביידיש, קצת גרסה שלהם, השם גיטל, ולנט, שם יהודי גרמני, גלגול של הנט, ורמסר, שם המשפחה שלה, שמצד אמה היא קרובת משפחתו, ואביה הוא ממנהיגי הקהילה בקרלסרואה. רק נגיד על אשתו שב-1843, 18 שנה לאחר נישואיהם, היא תלך לעולמה בלידה השמינית שלה. טוב, חזרה לרב אטינגר, בשנת 1826, כן, שנה אחרי נישואיו, הוא מתמנה לרב מחוז לנדבורג, הוא יושב במנהיים, ושם הוא מלמד. מעמיד תלמידים הרבה במנהיים, גם לומד אצלו הרש"ר הירש, שנגיע אליו בעזרת השם, מסתמה, נעביר עליו שיעור אחד, אם לא שניים, מיהודים היותר משפיעים, ושנכתב אליהם המון. כעבור 10 שנים, ב-1836, ממונה הרב אלטינגר לרב הראשי של העיר אלטונה, עיר חשובה, מרכז יהודי חשוב, הזכרנו אותה בעריכות מסוימת, שיעור על רבי יונתן אלשיץ, אז היו איחוד קהילות אהו, שהאלף זה אלטונה. הייחוד התקיים עד 1811, אז אנחנו כבר מדברים אחריו, כשבכיבוש נפוליאון ב-1811, הוא מפרק את הייחוד הזה. בהמשך, ב-1937, אלטונה מתאחדת עם המבורג. לכן אנחנו היום פחות מכירים אותה בתור עיר, בגלל שהיא התאחדה עם ההי של ההמבורג, של ההוא. אז הרב אלטינגר, הרב של אלטונה, כאמור מ-1836 עד פטירתו, אלטונה והאזור, תפקיד חשוב, גם שם הוא מקים ישיבה, גם שם מאמין תלמידים, הרב עזריאל הילדסיימר, שאחר כך רב ידוע ובברלין ומשפיע, עליו מסתם אלונה ורשיור, גם תלמיד שלו למד אצלו באלטונה. עוד צריך להגיד שבתור אב בדין באלטונה, הוא מקבל סמכות לשיפוט בעניינים אזרחיים, זה מין אוטונומיה שניתנת ליהודים, לאחר מכן יהיה כיבוש דני, עדיין בזמנו, ב-1863, ואז הסמכות הזאת תילקח ממנו, אבל בכל אופן, במשך לא מעט שנים, הוא לא רק יושב בתור אב בדין, אלא גם יהיה אחראי מטעם השלטונות למשפט האזרחי, הדתי והאזרחי. של היהודים. אמרנו שהרבה פעמים הסיפור החיים נגמר כשהרב מגיע למקום ממנו הוא לא ינדוד יותר. אז נציין מבחינה משפחתית ששבע שנים, הזכרנו את זה שאשתו נפטרת, 1843, שבע שנים אחר כך, ב-1850, הוא מתחתן עם בת שבע, בת הרב מאיר מווירצבורג, וממנה יוולדו לו ילדים נוספים, 3 ילדים. בסך הכל אמרנו 8 ילדים אשתו הראשונה ו3 מאשתו השנייה, כש3 מהם בנים. בעניין הפעילות שלו הדתית נרחיב ברגע שנסיים עם סיפור חייו ונעבור את תורתו, אבל רק נגיד שאחד מדבר שעשה מלחמה ברפורמה, זה הנושא הראשון שנראה, ובמסגרת הזאת הוא מוציא, עוזרים לו, אבל הוא מוציא כתב עת בגרמנית, בשם שומר ציון הנאמן, שנועד למלחמה ברפורמה. הכתב העת הזה יוצא 12 שנה, נדבר על הכתב העת הזה ובכלל על המאבק שלו ברפורמה. הוא גם מרכז את הכספים ליישוב בארץ ישראל, וזה דבר שהוא גם יש לו איזושהי חשיבות פוליטית, שאני חושב שאנחנו פחות נעסוק בזה. יש שם סיפור שלם עם מי שמחלק את הכספים, הוא גם בעל הכוח, ויש גוף שיושב באמסטרדם, ארגון הפקואם, שהוא חילק את הכספים, ולהוריד מהכוח של הארגון הזה, נתנו לו, גם על זה נזכיר. נסיים בזה שהיה לו גם, אחרי שנראה את תורתו נסיים, בידע המוזיקלי שהיה לו. בשיר שהוא בלחן שהוא כתב למאוז צור, והוא נפטר בליל ראשון של חנוכה, כ"ה כסלו תרל"ב 1871, נפטר ונקבר באלטונה. ספריו כאמור ערוך לנר, פירוש לתלמוד על שמונה מסכתות, ראש השנה, סוכה, יבמות, סנהדרין, מכות, חיטות ונידה. חלק יצאו בחייו, וחלק הוציא בנו בן ציון אחר מותו. שוט, תשובות, שם בניין ציון, הוציא בחייו 182 תשובות, אלא שעוד הותיר בערך מספר כזה של תשובות שהוא לא הוציא בחייו, וזה הוציא שוב בנו בן ציון אחרי פטירתו, וזה 180 תשובות נוספות בשם שוט בניין ציון החדשות. בדרך כלל נקרחים ביחד, אבל גם אם לא, לכן זה נקרא בניין ציון ובניין ציון החדשות, בסך הכל 362 תשובות, זאת אומרת לא מעט, גם מוציא דרשותיו על התורה, בשם מנחת אני. יפה, בואו נמשיך לעבור, אנחנו עדיין מדברים ממש גם על חייו ועל סיפורו, אבל דרך תורתו. ובואו נתחיל במאבק שהוא עושה ברפורמים, המשכילים והמחדשים למיניהם, כשבגרמניה בעיקר מרכז רפורמה, ומאבק של כל מי שיוזכר בסדרה הזאת ופעל בגרמניה, נאבק ברפורמה. אני חושב שלא נמצא פה יוצא דופן, השאלה היא רק צורת המאבק. אז בואו נתחיל דווקא מקטע שלו במנחת עני, ספר הכי פחות מוכר דרשותיו לתורה, והוא מביא שם, בסיפור הזה הוא מקשר את זה לאיזשהו מדרש על פנחס, בסיפור הזה אולי יש רמז, כותב הרב אטלינגר, יש רמז נגד טענות הכופרים בתורה ובביאת הגאולה, ובפיהם מרמה לומר כל ענייני התורה שניתנה לפני 3,000 שנה לא ייתכנו עד לענייני הזמן. כן, זו השאלה הגדולה, התורה העתיקה, אם היא נוגעת לזמננו. ועל זה כותב ארוך לנר, ועל ימנע הלוחם מלחמת השם נגד המינים, על ידי טענה כוזבת שגדול השלום וטוב לחיזוק בהתחברות כל אשר בשם ישראל יכונה מלעשות פירוד לבבות. וזאת השאלה הגדולה. האם גדול השלום ולכן צריך לחבור לכל מי שבשם ישראל יכונה ולהתווכח בתוך הבית, או לבוא ולהגיד הם בחוץ? על זה הוא כותב, והטעם בזה שאף שגדול השלום שבין אדם לחברו, על כל זה יותר טוב השלום שבין ישראל לאבין שבשמיים. אומר, אם השלום בין אדם, בין אדם לחברו גורם לך, בין ישראל, גורם לך לפירוד בינך לבין שבשמיים, אז זה עדיף החיבור לקדוש ברוך הוא, מאשר החיבור בתוך ישראל. משפט קיצוני, שכנראה נצרך מאוד בזמן ובמקום. כאמור, הוא מוציא כתב עת, הוא מזכיר את זה בהקדמה שלו לאחד מהכרכים של ארוך לנר, בהקדמה שלו סוכה. אז כותב, אז במילותיו שלו, על העיתון שלו, והנה זה כי 12 שנים בפור הפרעות בישראל, בנים לא אמון בם. נגדם חלצו חושים אנשים אבירים, רבנים בתורה ובחוכמה אדירים, קירה בדילוגים, והנותן להייף כוח, חפצו בידם הצליח, לייסד אז מכתב, שומר, כן, כתב עת, אין את המילה, שומר ציון הנאמן שמו, להיות לדורשי דבר השם לעזרת הלמו, בוא ללחום מלחמת השם נגד המכחישים. כן, אז זה חד משעית, זה הסיבה, כן, זה לא להגדיל תורה באופן כללי, וזה דרך אגב, שומר ציון הנאמן, כי אנחנו שומרי ציון הנאמנים. כאמור, זה יוצא בגרמנית, דייטש, שפת הדיבור, ו... יש מכתב של הכתב סופר, כן, בנו של החתם סופר, שהוא כותב למערכת, מכתבי למערכת. הראו עיניי, כאשר בא לידי מכתבו היקר, מעל ידי אצבעותיו, נתתי שמחה בליבי, ואין פאר ומעלתו, נרו יאיר, שלח לי קונטרס, הנדפס בכתב ולשון שלהם. כן, בגרמנית. והתנצלותו בצידו שהיה מוכרח לזה כדי שיבינו המונם, שאינם מביני בלשון הקודש. אגיד למר, כותב הכתב סופר לרב אטינגר על כתב העת שלו. אם כי האמת איתו כי השעה צריכה לכך, מכל מקום לא נכון לדעתי ענייה, זאת לא ציבה בגרמנית, כי נראה חס ושלום שממעשים בלשון הקודש, ומודים שאין בו צורך לעת כזאת, רק לדבר בלשון עמים יושבים תחת צילם. מי ומי יעדר ללמד נו לשון הקודש, אם יראה רבנים היראים משתמשים בלשון שלהם. בגרמנית. לכן נראה לי מהטוב בעיני השם ואדם, אם מחובר הקונטרס בלשון הקודש, אותו העניין שנכתב בלשון דייטש. זאת, לעשות שני מהדורות, אחת בעברית ואחת בגרמנית. ידפוס שניהם יחד, לשון הקודש ודויטש. מאבק על העברית. האם ישראל הנאמנים מה הדגלים שהם נושאים? וזאת שאלה גדולה. ואנחנו רואים שהרב אטלינגר פחות נושא דגל העברית מאשר הכתב סופר. כתב סופר, בן של החתם סופר. היום נחשבים לגדולי החרדים השמרנים, לא יודע איך לקרוא לזה, הקנאים, כמבצרי החומות, אבל הם בעד להוציא עיתון בעברית. הרי בהמשך את עניין העברית יתפסו המשכילים. הציונות, הלאומיות, לא רק השפה העברית, אלא כל התרבות, התרבות העברית, הם משתמשים במילה הזאת, לתרת הלאום בניגוד לדת, כן, הגימנסיה העברית, והם השתלטו על תחיית השפה עד כדי כך שכבר זה יהיה פחות נוח למי שלא ציוני לבוא ולדבר עברית. אם כי על ארץ ישראל, דיברנו גם על החתם סופר שהוא קורא לתלמידיו לעלות, ופה גם הרב אטלינגר בהחלט חלק מהנאמנות לדת, זה נאמנות לארץ ישראל, בניגוד לרפורמים שהם לגמרי לאומיים גרמניים ורק דתיים, כן, בני דת, גרמנים, בני דת משה, ולא זונחים את, אפשר להגיד, את ארץ ישראל, בטח בזמן הזה, אולי הם מאמינים באיזושהי גאולה כזו או אחרת לארץ לעתיד לבוא, אבל אנחנו רואים שארץ ישראל והשפה העברית צריכים לשים לב איך הם נכנסים בתוך המאבק נגד המחדשים. הרב שלמה אגר גם הוא כותב מכתב, לא נעים לי הכתב סופר הבן של, והרב שלמה אגר הבן שני, רב חשוב מאוד, גם הכתב סופר, גם הרב שלמה אגר בעצמו, הבן של רבי עקיבא אגר, עליו העברנו שיעור, וכך הוא כותב. והוא מבקר את הארוך לנער שהוא לא מספיק לוחם ברפורמים, כי גם אחרי אשר הראתי לפניהם קונטרסי בפסק דין אשר נגזר עליהם בתורתנו הקדושה להבדילה מישראל, כן, שלמה אגר מטיל עליהם חרם על המחדשים, כי לא לישראל יחשבו לשום דבר, לא נרצו לעשות מעשה, כי הגאון אב בדין לקהילת אלטונה, זה ארוך לנער, עם כל חסידותו ועם כל, כל המעשה אשר נעשה לידו לגנות מעשה הסורים האלה בכתבי שומר ציון על ידי דוקטור אנך, העורך, הוא יצא פה בשמו לטובה, יראו לעשות מעשה כזאת בפועל ממש ברשעים המושלים עליו. ביקורת על הרב אטלינגר, שהוא מגודל הלוחמים ברפורמה, ומוציא כתב עת נגדם, הוא אומר, אבל למה הוא לא מחרים אותם? צריך עוד יותר. עוד יותר קיצוני. ופה שראינו שהוא לא כזה קיצוני, אז הוא נראה למה הוא לא כזה קיצוני, למה הוא לא מחרים אותם. הוא בעצמו כותב במלכת אני, ויש לומר, דרוב מיני שנאה שבין בני אדם, אלא די קנאה, או רדיפת כבוד, או דברים שבממון. ועל כל אלה אסור לסנוא חברו. כי דכתיב, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכח את עמיתיך, אלא צריך להשתדל להסיר שנאה בליבו. אסור לא בקנאה, ולא בפסד כבוד, ולא בדברים שבמון, אסור לשנוא את חברך. ועל זה פרש מה שאמר דוד המלך, עכשיו הוא דורש פסוק, אלא משנא לך השם משנא. הוא מתקיים לך את קוטט. תכלית שנאה שנאתי, לא אויבים היו לי, והוא דורש את הפסוק הזה, יאמר, אם משנא לבני אדם, אין זה רק אם הם אויבי השם ותורתו, ואותה משנא. כן? לא על קנאה, לא על כבוד, לא על כסף, רק אם שונא השם. אבל בין שם שונאיך ובין שם יתקוממך, אסר את צרונך שלא אסנה ועריב אותם, כי ימצא צנעתם אותך ותורתך. כשאתה נלחם עם מישהו, שונא מישהו, מותר לך אך ורק על רקע הזה שהוא שונא השם, וגם אז מותר לך להריב רק עם הצד שבו שהוא שונא השם, ולא אותו עצמו. אסור לך לשנוא אותו עצמו אף אחד מישראל. אמירה מדהימה, שגם מסביר, את הביקורת עליו, למה הוא לוחם מלחמת חורמה ברפורמה, אבל הוא לא מוכרים אותם. הוא אומר, אני לא נלחם באנשים, אני נלחם ברפורמה, ובזה הוא נלחם מגדולי הלוחמים. ובעניין הזה מאוד מעניין, תשובה הלכתית, יין שנגע בו מחלל שבת. כן, שאלת הדור, אני חושב שרוב היהדות, היהודים, באלטונה, לא היו מוגדרים כשומרי שבת. ואז מה לעשות עם יין שהם נוגעים בו? שאלת הדור, כן, לפני זה לא היה נעים. מי שגם חילל שבת עשה את זה בשביל שאף אחד יראה, אבל עכשיו כבר הקהילות הרבה פחות כוח, הן לא מצליחות להחזיק, וכל אחד עושה כרצונו. אז כותב בבניין ציון, הוא מתייחס לשואל, מה שכתב מעלה כבודתו, אני רואה עיר שהיה נוהג לאסור בשתיית יין, שנגע בו ישראל מחלל שבת בפרסה, פני שהוא מומר לכל התורת כולה, ואז הוא כותב לגבי אותו מומר, הוא נוטה לאסור לגמרי, אבל אז הוא מתייחס עיקר ענייננו. והנה עד כה דברינו מעיקר הדין, היו לדון מחלל שבת בפרסיה, אבל לפושי ישראל שבזמננו לא ידענו מה הדון בהם, זאת אומרת, על מומרים או על רפורמי מוצר, בסדר, אבל פושעי ישראל הרגילים שלנו, לא יודע מה אדון בהם. אחרי שבעבדנו הרבים, פשטה הבערת לרוב, עד שברוב חילול שבת נעשה כהתר. אם לא יש להם דין אומר מותר, שרק קרוב למזידו. הוא אומר, החילונים כאילו הרגילים. הוא נחשב קרוב למזיד ולא מזיד, כי הוא אומר מותר, זה דבר ראשון. ודבר שני, יש בהם שמתפללים תפילת שבת, ומקדשים קידוש היום, ואחר כך מחללים שבת, ולכות דאורייתא ודרבנן. הרב עובדיה יוסף יגדיר את זה כאלה יהודים שמקיימים מצוות עשה של שבת, ולא מצוות לא תעשה. זה ממש זה. הוא מתפלל, הוא מקדש, ואחר כך, איך אומרים היום, הוא רואה טלוויזיה, נוסע לים. והרי מחלל שבת נחשב כממואר בלבד, מפני שהכופר בשבת נחשב כממואר, למה? בלבד, בגלל, מפני שהכופר בשבת כופר בבריאה ובבורא. וזה מודה על ידי תפילה וקידוש. זאת אומרת, הוא מתפלל ומקדש, הוא אומר ברוך אתה שמקדש השבת. הוא אומר ואיך הוא לא השמר וצחול צבא, הוא מעיד את העדות שזה העיקר, בזה הוא לא כופר. אבל אחר כך הוא כן מחלל שבת. אז הוא תקוע, אומר, אני לא יודע, אין לה תקדים. ומה גם בבניהם אשר קמו תחתיהם אשר לא ידעו ולא שמעו דיני שבת שדומים ממש לצדוקין, זה לא נחשבו כמומרים, אף על פי שמחללים שבת, מפני שמאסף אתם בידיהם, כן, על הצדוקין ככה נאמר, והם כתינוק שנשמע לבין עובדי כוכבים, תראו איך כבר בדור הראשון אומרים עליהם שהם כתינוק שנשבע. לכן, לעניות דעתי, המחמיר להחשיב נגיעת עין של פושעים הללו הסתמנם תבוא עליהם ברכה, הוא כאן פוסק לחומרה. אכן גם למקילים יש לנו מה שיסמכו. אם לא משום והורר לנו שיודע דין שבת ומאיז פניו לחללו בפני עשרה מישראל יחד, ראינו גם אחרים בדור הזה, רבי ויגר ואחרים, שממש התייחסים לתופעה החדשה, החילון, מה לעשות יין שנגע בו בסתם יהודי שהוא אומר קידוש ומתפלל, אבל אחר כך מחלל שבת. יפה. אז זה הנושא הראשון, היחס למחדשים ולחילונים ולרפורמים ולכל החידושי המאה ה-19. היחד שלו לארץ ישראל, אמרנו, הוא אוהב הארץ והוא דואג לארץ ישראל. נגיד שלשוט שלו הוא קורא בניין ציון, לבן שלו הוא קורא בן ציון. עניין הציון נוכח פה לכתב עת שלו, אמרנו קוראים שומר ציון הנאמן, ושם הוא מתאר את היהדות בשם ציון, זה אולי מה שמפריד אותם גם מהרפורמים. האמונה בציון. רבי דיקטר של הרב מורגנשטרן הוא מחוקרי ארץ ישראל הידועים בארץ ישראל בדורות האחרונים, וככה ממש קטע קטן מספרו השיבה לירושלים, בשנת תרי"א, זה ל-851, פגעו הפרושים בירושלים. פגיעה כואבת נוספת בסמכויותיו של הארגון, זה ארגון הפקועם, כאשר מינו את הרב יעקב אטלינגר מאלטונה לנשיא ארץ ישראל, והעניקו לו סמכויות דומות לאלה שמקו בעבר לארגון הפקועם, זה ארגון הפקידים והמרכלים שיושב באמסטרדם, וכמובן מי שמרכז את הכסף ומעביר אותו, הוא השולט גם בעל המאה ובעל הדעה. ואז בכתב שלו לנשיא נכתב, מביא מורגנשטרן, לפקח ולהשגיח בכל ענייני ארץ הקודש, ארצנו הקדושה, כדי לקרב התועלת לכוללות עיר קודשנו, כן, כסף של כוללים, וההרשאה למנות תחת רשותו וכמאמרו גבאים בענייני ארץ הקודש בכל אשר ייטב בעיני קודשו. זה מה שחשוב, שהגבאים מחלקי הצדקה בירושלים, הוא יוכל למנותם. אז הוא כותב, משמעות המינוי הייתה פיחות ממשי בסמכויות ארגון הפקועם בערי גרמניה. לכן מעניין, זה 1851. תשובה בשוט בניין ציון. הוא נשאל בתפריש כף וב, שזה 1866, מהארגון הזה. כך פותחת התשובה, ואגב, הוא, אני חושב שרוב רבני גרמניה, כל תשובה מתחילה תאריך, מקום, ומי שואל. זה מאוד מאוד נוח ללומד שמעניין אותו גם המקומות והזמנים. אז בעזרת השם אלטונה, יום ה' טוב סיוון, תפריש קפה ולפתקון קטן, לאלופים העיקרים, פקידים והמרכלים על נדבות ארץ הקדושה, תיבנה ותיקונה נורי העיר בקהילת קודש אמסטרדם, יגן על האלוקים. כלומר, הוא נשאל שאלה הלכתית על ידי הפקועם. אז האמירה של ההיסטוריונים, של המריבה, אז רק צריכים לשים לב לתשובה הזאת. תשובה מאוד, לא כל כך מעניינת, אבל מאוד מעניינת אותי, אני חייב לומר. בדבר השאלה, אודות, ויש פה את השם, רבי אהרון, שתקעו עלו בירושלים רק עוד. הוא ביקש שיקבל אותו הכולל הוד. כולל הוד זה הכספים מהולנד ודויטשלנד, כן? הם ביחד, אמסטרדם, כן? וגרמניה. להיות כאחד מאנשי הכולל, לקבל חלוקה ביניהם, בטענה שהרבה שנים כבר נסע מפולין, וגר בעיקר אמסטרדם, מגן האלוקים יותר נסע לארץ הקדושה, ובזה יהיה נידון כאנשי הולנד, ורוב אנשי... ככה, יהודי במקור מפולין, שהוא היגר מפולין לאמסטרדם. אחרי כמה שנים הוא עלה לארץ, הוא רוצה לקבל כספים מכולל הוד, כנראה זה כספים, זה יותר כסף מאשר בכולל של הפולנים. הכולל הוד, מוכנים לקבל אותו. אז מה הבעיה? מה השאלה הלכתית? רוב אנשי כולל הוד רוצים לקבלו, אבל יש יחידים מערערים שאין לו לקבל חלק מהנדבות, רק מאנשי כולל עיר מולדתו, כן? הפוליש. ולא יגרח על כל מאנשי הוד על ידו, כל אחד שמקבל לאחרים מקבלים פחות. וכנגד מה שרוצים הכולל, רוצים לקבל טענתם, אין הולכים בממון אחר הרוב, הדין עם מי. שאלה הלכתית, האם בממון הולכים אחר הרוב? זאת שאלה גדולה. והאם יכולים המיעוט להגיד, שוב, זה כסף שלנו, אתם לא יכולים לקחת מאיתנו את הכסף, למרות שאתם, למרות שהרוב בעד לתת לו, אז הפכו את זה לשאלה הלכתית, האם אנוכים במונח הרוב, אז שני משפטים מתוך התשובה שלו, אם שאין לי, כותב בניין ציון, אם שאין לי ברור על איזה עניין ינהגו הכולל עם ביר הקודש בקיבול היחידים ביניהם, אם על פי ארץ מולדתם ועל פי ארץ תושבתם יתחלקו. אתם צריכים לקבוע תקנון. מי נקרא תושב גרמניה או מי נקרא תושב הולנד? כמה שנים הוא צריך להיות בהולנד? וכמה שנים צריך היחיד להיות תושב המדינה שיחשב כמדינה המדינה? אם כל זה נראה דיון עלתי, שאם ירצו רוב הכולל לקבל היחיד להיות כאחד מהם, אין המיעוט יכול לעכב את הענה שאין הולכים המון אחר הרוב. הוא אומר, תקבעו לכם את התקנון, אני לא רוצה להתערב לכם. שאלתם שאלה היחתית לגבי האם המיעוט יכול לכפות על הרוב, על זה אני אענה לכם. לא לשאלה אם הוא הולנדי או פולני, אלא לשאלה האם יכולים המיעוט לכפות את הרוב, וזה התשובה היא שכן, ענייני דמוקרטיה. כאמור, הוא התפרסם דווקא בספריו התלמודיים, בפירושו על התלמוד, בספר מאוד נפוץ, זאת אומרת שהוא מצד אחד הוא אחרון לגרוטה, ומצד שני הוא לא מהז'אנר של הקצות הנתיבות או הבריסקאים, ובכל אופן, לומדים ראיה לדבר, תפתחו פה את השוט, לחצן ימני של האחבר, יש לכם ברשימת, על הסוגיה, ברשימת המפרשים, יש לכם את הארוך לנר, על כל שמונה המסכתות שהוא פרש, אז הנה הוא מסביר, בהקדמה שלו לנידע, מה הוא עושה ולמה הוא קרא לזה ארוך לנר, גם על זה, פקחתי עיניי לתקן הרבה טעויות, בגמרא, ברשי ובתוספות, שנפלו בדפוסים משנים קדמוניות, ואשר הגאונים זל בהגאותיהם לא יראו עליהם. הוא ממש בא גם לתקן גרסה. בשם החיבור, ארוך לנר קראתי, כמשפט חבריו אשר להוציא לאור הזכיתי. הוא אומר, כל אחד שרציתי קראתי לארוך לנר, ואשר גם הוא יהיה לעלות נר נשמת אבותיי יקרים. קודם כל, ארוך לנר זה נר לאבותיי, כן, נר נשמה. אבל הוא עושה פה גם גימטריה, שמם אהרון, רחל, כמספר אותיות, ארוך לנר מנויות. אז הוא כותב רחל, רחל. כן, כן, כפי שהם כתבו, עם עין וחף. וגם בחיבור הזה, יגעתי להטות אוהל על רשי מאור עינינו. וגם לכן קרא לזה ארוך לנר, זה אומר, גם מאוד חשוב לפרש את רשי. מול חצי שמש קושיית התוספות, הוא שר גאוננו. הוא אומר, אני בא לתרץ קושיות על רשי. הרבה מקשים עליו מהראשונים, בעיקר תוספות, אני בא לתרץ, הוא אומר, א', גרסה, ב', לתרץ את רשי. לכן, לזה שם ארוך לנר יוצדק, איך ארוך לנר קשיר לזה שהוא מפרש את רשי? מספרו כמספר אוהל לרשי מדוקדק. טוב, אז אתה אומר, זה קצת חלש, לכן הוא אמר, הגעתי להטות אוהל על רשי, אבל גם אני בדקתי וזה לא עלה, כי פשוט כתוב שם אוהל עם וו, ולכן זה לא יצא לי אותו מספר, אני ראיתי שש מיותר, אז אמרתי שאוהל, כמובן, ארוך לנר כתב בלי וו, משום מה זה הודפס עם וו, ואז יוצא לו מדוקדק, אז לפחות זה כן אוהל לרשי, אבל למה דווקא אוהל? כדי שיצא, כן, תאכל עוד חתיכת קוגל, כדי שבגימטריה יצא, כמו ארוך לנר, בכל אופן לא חשוב הגימטריות, כן חשוב שהוא זוכר את אבותיו, שהוא בא לפרש את הפשט גמרא, שהוא בא גרסת גמרא רשי תוספות, שנפלו שיבושים בדפוסים, בא לתקן, והוא בא לתרץ את רשי מהקושיות שעליו, וזה הוא כותב בהקדמה, תראו, הוא מפרש, הוא מפרש הכל, אבל שמים לב שלושת הדברים האלה, ממש מכסים כמעט את כל מה שהוא כותב. מין חידוש מעניין שהוא נותן על רשי, זמננו קצת מתקצר פה, אבל בסדר, בואו נראה, אני לא מתאפק. כותב, ארוך לנר, ברשי דיבור נתחיל מקוואות, יש מפרשים דבאינן מים חיים לזווה. שאלה גדולה, יש הטהרה רגילה, היא במקווה. מקווה, מים קבועים שנקבו, אבל יש טומאות מעטות שבהם לא מספיק מקווה וצריך מים חיים. מים מעיין, לא מים שנקבו, אלא מים שנובעים. זה נקרא מים חיים. האם הזווה צריכה דווקא מים חיים? זו מחלוקת תנאים, והוא מביא בזה סתירה ברשי. פירוש זה מביא רשי בהרבה מקומות בשם יש מפרשים שצריך מים חיים לזווה, והשיב עליו מהתוספתא. אמנם בסנהדרין כתב רשי, ואם ראתה שלושה ימים רצופים, הווי זיווה לקורבן וצבילת מים חיים. אז זה סתירה ברשי. הרי שכתב שצוד, זה זיווה בית תבילת מים חיים, אז צריך או לא צריך? לפי רשי, כותב על זה ארוך לנר משהו מדהים, אבל כתבתי במקום אחר שכן דרכו של רשי לפרש במקומות חלוקות כשיטות חלוקות של רבותיו. זאת אומרת, אל תיבהל מסתירה של רשי, כי רשי לפעמים מביא דברים בשם רבותיו, ויכול להיות שרשי הביא פה דבר אחד בשם עצמו, ומקום אחר, ודבר אחר במקום אחר בשם רבותיו, או אפילו זה בשם רב אחד, וזה בשם רב אחר שלו, ופה אפילו מביא לזה ראייה. במקום אחר, בשבת סמרה, הזכיר רשי, דין זה דלזיבה בי מהם חיים, בשם רבינו הלוי. זאת אומרת, הוא אומר ממש את ההלכה הזאת, במקום אחר, בשם מישהו. והשיב עליו מהתוספתא. זאת אומרת, הוא חושב שיש קושייה על זה מהתוספתא, אבל זה בשם רבינו הלוי, אז הוא מרשה לעצמו להביא את זה כאילו בשם אומרו, בלי להגיד את שם אומרו. שיטת רבותה. הוא מסיים שזה כבר שיטה בגאונים, ואם זה שיטה בגאונים, הוא כותב לחלק מהגאונים סוברים שמשתתנו חולקת על התוספתא, ואז אולי הוא מתכוון שרשי מפרש את הסוגיה, שפה הפירוש הזה נכון, ואז אולי זה לא לגמרי מחלוקת סתירה בתוך רשי, אבל החידוש היותר גדול זה להגיד שברשי מותר שיהיה סתירות, כי הוא מביא בשם רבותיו. עוד דבר, הבאתי סוג שלהם, ממש מחקר אקדמי שהוא עושה להפריד בין הדורות, סוגיה בסוכה היא לא מסובכת, אבל המילים לא מובנות. הגמרא דנה מה זה הכפות מרים, איזה חלק של הדקל צריך להיות עלולב. אז בשלוש גימל, הגמרא לא חשיבה, רבי יהודה אומר זה ציטוט מהמשנה, ואז תניה, רבי יהודה אומר משם רבי טרפון, זה משהו? כפות מרים כפות, ומה הפרוד הכפתנו? אמר לרבינה לרבשי. אז זה הנושא, מה כפות מרים? אומר רבינה לרבשי, ממאי דה כפות מרים, דלולבה, אימה, משהו בשם חירותה. אז בעינן כפות ולייקה, אימה אופתה, כפות מכלל ידיד כפרות, ואי כפות ועומד לעולם. ואימה כופרה, מציעים כל הזמן, אולי זה כל הזמן, נותנים קריטריונים, זה צריך להיות כפות, זה צריך להיות, יכול להיות פרות, כל מיני קריטריונים, ואז אומרים אולי החלק הזה של הדקל, אולי החלק הזה, על ואימה כופרה, אחד החלקים, כנראה יותר דוקרים, אמר אביי, דרכי הדרכי נועם, וכל נתיב יצא השלום כתיב. זה דוקר, אותו כופרה, והלולב, אנחנו לא רוצים שמי שלוקח ארבע מינים ידקר. כי כתוב, דרכי הדקרנם יכול להיות לבטא השלו. יפה, זאת הגמרה. כותב, ארוך לנר, בגמרה, ואם הכופרה, מלשון זה הגמרה, מה שאתה קושייה זו, מקשה אחר תירוץ הקושייה ואם יחרו אותה, כן? זה בנוי פה, הקושייה בנויה, אם הכופרה, הרי שהיא עונה על כל הקריטריונים שאמרנו. והקוש ידי מקפותה, והי קפות ועומד לעולם. אמנם לפי זה קשה ליטובה, כותב ארוך לנר. איך אפשר, דאביי מתרץ קושייה זו, די מקופרה, דקאי תרוץ דלעיד. הרי קושייה, די מחרותה, הקשה רבינה לרב אשי. ואם כן, איך אפשר, דמה מקשה על תרוץ זה, ואי מקופרה, מתרץ אביי. הרי אביי קדים הרבה לרב אשי. דביום שמת רבה נולד רב אשי. מהלך הגמרא פה הוא שרבינה אומר לרבשי, רבינה ורבשי דנים מה כל הקריטריונים של לולב, ועל הקריטריונים האלה עולה השאלה אם הכופרה, ולמה לא כופרה מתרץ אביי, אבל אביי הוא לפני רבינה ורבשי. אני חושב שהשומעים פה מתחלקים לאלה שבישיבות שלהם אסור לשאול כאלה שאלות, ולאלה שבישיבות שלהם חובה לשאול כאלה שאלות. ארוך לנר הוא כמובן לא כזה ולא כזה, הוא לא שואל כאלה שאלות, אלא כשהדבר זועק לו. אבל מי איתנו היה שם לב לדבר הזה? אלא אם הוא לומד בשיטה אקדמית שכל אחד חייבים ל... ל-, 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 ל- אז מי שלומד לפי דורות יודע, הבעיה היו מחשיבי המוראי דור רביעי, רבינה ורבשי, כן, אורחי התלמוד, רבשי דור שישי, רבינה דור שביעי, אבל הוא מביא ראייה, הרי עדיין בדורות, עדיין הוא יכול להכיר אותו, הוא מביא ראייה שהבעיה לא רק קודם לרבשי, אלא קודם הרבה, ולא יכל להשתתף בדיון. ואז זאת שאלה גדולה על מהלך הגמרא פה. ועונה הערוך לנר תשובה מעולה, אבל הוא לא עונה אותה בלי לשנות גרסה. לא עונה אפשר להתלבט על העניין הזה, והוא כותב ככה, לכן הוא נדע מסתפינה, היה נראה לנו דעתי להגיע, ואז הוא מגיע לפי עניות דעתו. לא, הוא משנה בגמרא, אומנם רק שתי אותיות, מדעתו, לולד המסתפן היה נראה לנו להגיע תחת אמר הבאי הדרכי הדקנועם, צריך לומר כדי אמר הבאי. זאת אומרת, זה לא שבא הבאי ואומר, אלא הגמרה מתרצת כדי אמר הבאי. דאמר הבאי דרכי הדקנועם. על פי גרסה זו לא הבאי מתרץ החכן, אלא סתם גמרה כאמר. וואי, הוא מכיר את המושג, סתם גמרה. כמו במחקר היום. כמו דמתרץ, הבאי לקמן, גבי הדס, והחינם מתרצים לנתן. כלומר, כדאמר הבאי לגבי דבר אחר. ובאמת בהדס, עלי מהרדוף, הבאתי כאן, זה בהמשך הסוגיה, זה בעמוד הבא, אז הבאי אומר דרכי הדקי נועם, ורבו אומר האמת והשלום אהבו, ותוסות פה הוא שואל, למה לא, הגמרא היה לו יותר מתאים, האמת והשלום אהבו, למה לא אמרו את הפסוק הזה? זה אומר בגלל שרצו להביא הבאי לשיטתו, אז הביאו הבאי. אז גם למדנו מדברי ערוך לנר, גם תירוץ מקסים, אבל גם לפני שהמציאו את הפער בין הישיבות למחקר, לא היה בעיה לדון בדברים האלה, הוא שואל שאלה שהיום אין לך תאין תרשת מחקרית, הוא עונה תירוץ ששינו גרסה, אז היה לפני הוויכוחים האלה. יפה. בואו נראה כמה מהלכותיו. אז זה היה לגבי שיטתו התלמודית, שזה ספרו המוכר ביותר, ערוך לנר. אבל גם השיעות שלו בעניין ציון, כאמור, הרבה תשובות, ובענייני הדור, שיעות חדש, בואו נראה קצת. הדבר ראשון, הבאתי על קדיש, כי זה גם היום, מי שמתיינן בעניין, ומי שמבאי בית כנסת שהוא לא נוסח אחיד, זה תמיד, שלא כל בית כנסת אותו נוסח, תמיד שאלה גדולה. הרי לפנים בישראל, לפנים בהתחלה, קדיש אמר החזן. אחר כך, בערך בסוף תקופת הראשונים, אולי טיפה לפני הסוף באשכנז, מתחיל מנהג שתגיד קדיש האחרון, שהוא פחות חשוב, שהם מוסיפים אותו בגלל המאחרים, אז נתנו ליתום הקטן להגיד, כי בדרך כלל היתום היה חזן, אבל חיוב. אבל אם היתום הוא קטן, הוא לא יכול להיות חזן, לפחות לעילוי נשמת אביו או אמו שנפטרו, שיגיד עליהם קדיש. אבל מה שקורה אחר כך זה, אומנם הנהג הזה הוא במקורו, תקופת הראשונים באשכנז, אבל מה שקורה אחר כך שדווקא בספרד, וזה כבר יש תיאור בסידורו של רבי יעקב עמדין, נדמה לי שזו ההזכרה הראשונה של זה, בספרד כבר, לא ספרד הארץ, כן, בארצות שמתפללים בנוסח יהודי ספרד, כולם אומרים קדיש. והרבה יתומים אומרים יחד קדיש בתקופת האחרונים. ובאשכנז לא, אחד אומר קדיש, ומה לעשות אם בקהילה יש כמה יתומים? אז זה סתר וסדר דפיות, מגן אברהם כותב, אם בא עם מישהו יורצייט, אז הוא לא דוחה שלושים, אבל כן דוחה שנה, ממש סדר דפיות כזה. אז זה הרקע לתשובה שהשואל, מה שהשואל רוצה, מישות בניין ציון, זה להכניס גם אצלנו שיגידו כמה אנשים יחד, והסיבה שהוא אומר, הוא אומר, הרי כל הקדיש זה עניין של מנהג, אז למה לשמר את המנהג שלנו הספציפי שהוא מביא למריבות מהגית הקדיש? אם זה כבר ממילא מנהג, אז בואו ניתן לכמה להגיד ביחד. אז עונה על זה, הרב אטלינגר, על זה אשיב, תמתי דרך כלל, איך קרה, מעלה כבוד אדון דבר נראית, תקנה גדולה וישרה, לשנות מנהג ישראל, אשר נהגו בכל מדינות אשכנז ופולין, זה יותר מ-300 שנה בקדיש יתום, שאומר כל אחד לבדו, רק התיארוך, איזה חוקר גדול צריך להיות, כדי לדעת מתי התחילו שהיתום אומר קדיש, ממש מדייק פה יותר מ-300 שנה, וללך בעקבות המתחדשים בזמננו, ששינו ענייני תפילה, הוא רומז פה למחדשים ששינו עניין תפילה, לרפורמים שמשנים לנו בית כנסת, והניגו גם עניין גזה, שאמרו האבלים קדיש יחד. אומרת, גם אצל הרפורמים אומרים קדיש יחד, כל דבר אומרים המחדשים, אתה רוצה לחדש לנו בבית כנסת, חס ושלום לחדש, ואתה התווכח עם עוד ערך פרט. הוא אומר בגדול, חס ושלום לחדש בבית כנסת. ואתה לחידוש שלך, את קוראת כאן הגדולה וישרה, אנחנו לא משנים בבית כנסת. אבל עכשיו אני אסביר לך גם למה. מר נרואר כתב שעניין קדיש לא נמצא בשם מקום תלמוד ומדרש, רק מעשה שהביאה בית יוסף, זאת אומרת הוא מצמצם את זה להגיד, השואל, להגיד שזה רק מנהג, הוא לא מוכן לקבל רק מנהג, הוא אומר מנהג דבר מאוד חשוב, כותב הרב אטלינגר. עוד כתב, אמנם הריבש כתב שם, כי כל המנהג הזה הוא רק על קדיש דרבנן, אחר הלימוד, ולא על שאר קדישי, והבורחה, בורות, שלא בלבד שלא נזכר מזה בריבש, על יד רבה, איד רבך, ולשון זה עצמו הוזכר ברמה. סימן שני על קדיש יתומים, הרי שהמנהג המנהג קדיש יתום כבר היה מנהג שפשט בישראל בימי הראשונים, זה יותר מ-600 שנה ויסודו בקודש. ומה שנהגו הספרדים, שכל אחד אומר קדיש, עכשיו הוא עונה לשואל, הספרדים, אז זה בסדר, אין בידינו לדע על מה נהגו כן, הוא אומר דבר שם, לא יודע איך זה ספרדים משתנה המנהג, אבל על כל פנים, יש חילוק רע בין הספרדים ובין האשכנזים, לקדיש, וזה חשוב, כי הספרדים כל תפילתם היא בקלות, בכל, כן, הספרדים מתפללים ביחד, אני מקליט את השיעור הזה בימי הסליחות, הסליחות, ההבדל הגדול, האשכנזים אומרים את רוב הסליחות, כל אחד לעצמו. הספרדים שרים ביחד הרבה תפילות, הספרדים, כל מיני קבלת שבת, פסוקי דזמרה, חלקים רבים ושלמים בתפילה, הספרדים כולם ביחד, והאשכנזים כל אחד לעצמו. ואחרי שרגילים בזה הספרדים, גם שאמרו קדישם יחד נשמע כולם. מה שהם כן בנו אנשי אשכנז שנתפללים וקוראים בכל אחד. והרבה מתפללים יחד אי אפשר לשמוע ולכוון. וואו, ספרדים רגילים להתפלל ביחד, הם תפילתם תפילת ציבור. כמו שהרבה תפילות הם מתפללים ביחד, אז הם קדיש אומרים כל האבלים, זה סוג של שירה כזאת. אבל אשכנזים שרגילים את התפילה כל אחד למלווה לעצמו. אז גם קדיש, אם יגידו כולם ביחד, זה לא דרכנו. ולכן הוא תולה את זה בדבר הרבה יותר רחב אצל הספרדים, ולכן לא נכון להעתיק אותו מהספרדים לאשכנזים. גם הדתי נאמנה, מה שפה נוהגים לומר קדיש דרבנן האבלים יחד, הוא כחוכה ויתלולה. מקומות שכן עשו את זה, זה יצא צחוק מהתפילה. דקול לנין כבר ליסה קולו, כל ענות גבורה, וחברו צועק נגדו, זה פותח וזה חותם. זאת אומרת, הוא מתחיל והוא כבר מסיים, ואי אפשר ממש לענות, אמן יש מי רבה. הוא אומר, כל אחד צועק בקול יותר מחברו, והם לא אומרים את זה ביחד. ואז אני לא יכול לענות, כי אני לא יודע אם לענות לאחד או לחברו, וזה יוצא חוכה ויתלולה בבית כנסת שלי יקים, חס ושלום. לכן אין טוב רק לשמור דרכות רוחות חיים אשר גבלו ראשונים, ולזכות כל אחד לבודו בקדיש אשר יעוץ לו על פי התורה, אשר הורו הפוסקים למי הקדימה, ואחד המרבה ואחד הממעיך, רק שיכוון ליבו מאמירת קדיש וברכו. תמיד הוא מסיים כך, נראה לנו דעתי הקטן יעקב. עד היום מתווכחים לזה, אני חייב לומר, זה ויכוח מאוד קשה, כי לבוא למי שיש לו חיוב, יתום, רוצה להגיד קדיש על אביו ועל אמו, ואתה בא ואומר לו, אתה לא יכול להגיד כי מישהו אחר אומר, ולפי סדר העדיפויות של המגן אברהם יוצא שהוא אומר, זה מאוד קשה להגיד, וגם כל אורח שהוא רגיל להגיד, לבוא ולרדוף אחריו, ולא הרבה בית הכנסת עומדים בזה, ולא יש עומדים בזה, ממש עושים את זה, צריכים להנהיג את זה ביד רמה, כי אחר כך זה הולך לאיבוד, כי בא בדיוק אפל שהוא כן רוצה להגיד, אבל זה א', שימור המנהג של מנהג אשכנז שהוא רואה שזה מתחרסם, וב', נגד שינויים בבית כנסת שמביאים המשנים. עוד דבר, סוגיה גדולה שהבאתי בארבע ב', לא הבאתי הרבה מהפסקים שלו, הנושא הוא נושא גדול ואני לא רוצה כל כך להיכנס עליו, ניבול המת לצורך פיקוח נפש. זה קורה למשל ניתוחי מתים, או לא, 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 לא רק, אבל גם בהשעת איברים, תמיד דנים בזה. ניבול המת זה לא ממש ניבול, אלא שלא מביאים את כולו לקבורה, ומצד שני, מצילים פה מישהו. אז זה הנושא פה שהרב אטלינגר נחשב יחסית למחמיר בזה, כאמור בהתחלה מביא בדיוק את התאריך והמקום והשם של השואל, שזה אמר המשיק. ירגן. מעלה תורתו אדון הרי הרשיב על מה שכתבתי לאסור לנבל למת לצורך פיקוח נפש, שוב לא הנושא שלנו עכשיו, והביא ראיות שעל פיהם לפי דעתו מבואר מוכרח במקום פיקוח נפש, שרי ניבול המת, לדעת אמר המשיק. ולפי דעתי, כותב הבניין ציון, לא מבואר ולא מוכרח, והשיב על ראיותיו, וזה הדיון החשוב מאוד, אבל רק אני רוצה להביא משפט בדרך תשובתו, בלי קשר לפיקוח נפש וניבול המת. ואם הגאונים, בעל נודע ביהודה ובעל חתם סופר, זה הצהל שהוא חולק עליהם, שהם בזה הכילו, הנודע ביהודה זה הכולה, ידועה, הפסק המפורסם שלו מאוד על להתיר ענייני השתלת איברים. ובעל חתם סופר זה הצהל לא פסקו כן, אלא שני הגדולי ישראל האלה הם תמיד חלוקים, ופה שניהם מקילים, אני אומר, איך אתה מעיז ללכת נגדם? הוא נשאל, והוא עונה ככה. אני אומר, אילו שמו הגאונים זצה לטענותיי וחלקו עליי, ודאי הייתי מבטל את דעתי מפני ידי אדם. אבל אחר שהם לא נחת לי כרעייתי, לא נסוג אותי אחור. הוא אומר, אתה מתווכח איתם. הוא אומר, אני לא מתווכח איתם, הם לא עומדים מולי. יש לי ראיות. אם עומד פה רב גדול ורואה את הראיות שלי, ואומר לי, אני חלוק עליך, אז אני, הוא גדול ממני. אבל מי שלא ראה את הראיות שלי, הואיל וזה רבנים שכבר נפטרו, אז אתה לא יכול להגיד איך אתה חולק עליהם. כל רב יכול לחלוק על רבני עבר, אם יש לו ראיות, בלי קשר לגדולתו. כך הוא מעז להגיד, אבל הוא כותב בסוף והבוחר יבחר. כן, מה שנקרא, אמרתי דעתי ולא אמרתי קבלו דעתי. אומר, אני מביא לך את ראיותיי, אני לא, אתה אומר לי למחוק את דעתי, כי מישהו אחר חושב אחרת, מה פתאום? דעתי נשארה, לא סתרת ראיותיי, אז ראיותיי נשארו ראיותיי. אתה אומר, מישהו חולק, אז הבוחר יבחר, אם לחלוק כמוני, או לא לחלוק כמוני, והוא ממש עומד על דעתו, בניגוד לרוב הפוסקים, ובניגוד לגדולי הדור הקודם, ואומר, הבאתי לך את הראיות, והבוחר יבחר. ממש מדהים ומקסים. ואת העניין ההלכתי, אנחנו נסיים בתשובה האחרונה שהוא כותב, כאמור, נפטר בנר ראשון של חנוכה, אבל את התשובה האחרונה הוא כותב לבנו, אני לא בטוח אם הוא כותב לבנו, כי בני אישיות בני ציון החדשות, שמי שמוציא זה הבן שלו, אז אולי הוא אמר לבנו, ובנו כתב, בכל אופן בסוכות האחרון שלו, תראו איזו שאלה, איך היא לא מפורסמת, מה ששאלת שלא ראיתי בפוסקים, הוא שואל איך זה לא מפורסם, שיבואו הדין, איך מערבים בסוכות? שאם בפת אי אפשר. עירוב תחומין זה אומר כאילו אני גר במקום מסוים ואז יש לי 2,000 אמה משם. אבל איך אני עושה כאילו אני גר? אני שם אוכל ואז איפה שסעודתי? שם ביתי. אבל אין שם סוכה. אז איך אני אוכל שם במקום שעשיתי עירוב תחומין? זה דבר ראשון. ובנו ממשיך הוא כותב והביא ראיות שעל פיהם לפי דעתו שבפת אי אפשר, יש לשאול גם ביום כיפור שלא הותר לו לאכול בין השמשות מדאורייתא ואיך מערבין. אומר אותה שאלה, צריך לשאול גם על יום כיפור, כי העירוב זה כאילו איפה אני גר בין השמשות, ומי שאיפה שהוא גר בכניסת שבת, שם המושבו כל השבת. אבל בין השמשות כבר אסור לאכול דאורייתא, זה גם עניין שזה אמנם ספק, אבל תוספת עם כיפור דאורייתא. ביום כיפור ודאי שמהשקיעה מערב עד ערב מתחיל הדאורייתא, ואז בכניסת יום כיפור אסור לי לאכול, אז איך אני יכול לשים שם עירוב תחומים וללכת ביום כיפור? זאת שאלת בנו. תשובה, הנה מה שחקרת, איך יוצא בעירובי תחומים בימי סוכות, לא הבנתי שהרי הולכי דרכים פטורים מן הסוכה. תשובה מרחיקת לכת מהבחינה הזאת, כי זה, הוא מאוד מגדיל את הפטור. הוא אומר, ברגע שאתה הולך לשם, אז אתה פטור מהסוכה, למרות שאפשר להגיד. צמצם את הפטור הזה. אבל מה שחקרת אודות עירובי תחומים דערב יום כיפור, זה ודאי צריך עיון. ונראה לפי עיון דעתי, לפי אמרוי אתה, שעדיין לא, לפי הריצה, כן? שעדיין לא עיינתי בפוסקים. כיוון שהטעם צריך להיות מזונו לשתי סעודות במקום עירובו, ומשום דען אנסדה שאז רצונו לגור שם. ולא שהוא יוכל לאכול. אלא שבמקום שנמצא אוכל או שאלה שם הבית שלו, לכן אם גם בביתו לא היה אוכל אתה סעודתו, משום יום הכיפור גם במקום עירובו, אין צריך לזה, רק שתהיה סעודו מוכנה לשם. כרגיל מסיים נראה לי יותר את קטן יעקב. תירוץ מאוד מאוד יפה, וכאמור תשובתו האחרונה, שימו לב שפסיקתו האחרונה נגמרת במילים, רק שתהיה סעודתו מוכן לשם. יפה, שיזכה שתהיה סעודתו מוכנת, כאן היה יפה לסיים, אבל אני רוצה לסיים בניגון שהוא ילחין. היה בעל הרוח לנר, גם בעל ידע מוזיקלי, וגם ילחין את מעוז צור, בלחן שגם השתמר במשפחתו, אבל גם השתמרו כתבים של תווים עתיקים, לא ברור לי אם הוא כתב אותם בעצמו, או שמישהו פעם כתב, ועל זה צריך להגיד, שכשהוא הוספד בירושלים, אז הרב זוננפלד קשר אותו, הוא נפטר בחנוכה, הוספד בחנוכה, הוא אמר שספריו נקראים הרוח לנר, רמוז בזה אומנם נר נשמה, רמוז בזה גם נר חנוכה, והוא אמר שהיה 8 מסכתות עליהם יש הרוח לנר, שיצא ב8 כרכים, הוא לא ידע את זה כשהוא התחיל את הספר, אבל גם זה כיוונה השגחה שגם זה קשור לחנוכה. אז גם פה יוצא שגם הלחן שלו שישתמר הוא דווקא באמת ניגון על חנוכה, על מעוז צור. אז עם שמיעת המעוז צור הזה אנחנו אנחנו מסיימים, מה שאתם שומעים ברקע נמצא ביוטיוב. מי שמצאה את התווים ומנגנת פה בפסנתר, זאת המוזיקלית רחל פרנסי, ושר בנימין נוילפלד, כאמור לחן רבי יעקב אטלינגר, בעל ארוך לנר. גם יפה וגם מרגש, וגם זה אין לנו פה עוד בסדרה באחד מגדולי ישראל שאנחנו משמיעים ממש לחן בתווים שנשארו. עד כאן על רבי יעקב אטלינגר, בעל ארוך לנר.